טוב. הרבה מהשאלות שדיברנו עליהן בהפסקה, אמרתי שאנחנו נגיע אליהן עכשיו, אז עכשיו אני פשוט ממשיך. בעצם, אם נחזור רגע לדוגמה הזאת של של הילד המתבגר או של הציביליזציה המתבגרת, כאשר הנער תוקף את המבוגר, כן, במרד הנעורים, תוקף את המבוגר, אז זה לא תגידה, זה אז הוא מניח משהו שלקוח מהביוגרפיה שלו. זאת אומרת, הוא עבר את השלב של הילדות והוא יודע מה זה דוגמטיות. הוא מכיר את המצב הזה שבני אדם מקבלים דבר כי הוא אמיתי, כי ככה אומרים, כי ההורים אומרים, כי החברה אומרת, וכן הלאה. הוא עבר, זה השלב הקודם שבו הוא היה, עכשיו הוא במרד הנעורים, בסדר? אז הוא מכיר את זה, אבל את השלב של הבגרות הוא לא מכיר, כי הוא עוד לא היה שם. יש כאלה שלא מכירים את זה גם כשהם שם, כי הם בחרו בהתבגרות השנייה, הספקנית. אבל אם עכשיו יש בוגר מהסוג הזה, הלא ספקני, שעונה לנער, מה הוא עונה לו בעצם? לא כל דבר צריך הוכחה, נכון? זה מה שהוא יענה לו. אבל הנער נמצא כמובן בתוך העמדה האנליטית, אני קורא לזה, העמדה הלוגית שלו, הרציונליסטית שלו, שאומרת שהוא מוכן לקבל רק דברים מוכחים. איך הוא מפרש את המבוגר שעומד מולו? נכון? זאת אומרת, המבוגר, הוא מפרש אותו כחוזר לדוגמטיות. בעצם אתה סתם מקבל דברים כי כולם אומרים. אין לך הרי הוכחה. אז הוא בעצם אומר, זה כן, זה רגרסיה ללכת. הוא חוזר חזרה לילדות. למה? כי הוא לא מכיר את השלב השלישי הזה, הוא עוד לא עבר אותו. זה משהו שדורש את שאלה כלשהי. כל עוד אתה לא עברת את זה, אתה לא מכיר את זה, אז אתה לא מבין מה באמת עומד מולך. ולכן הנער, כשהוא עומד מול המבוגר הזה, הוא משוכנע שהוא צודק. הוא משוכנע שהמבוגר הזה פשוט סתם ויתר וחזר, מסוג חזרה לדוגמטיות הילדותית. הוא לא מקבל דברים, הוא מקבל דברים אפילו בלי הוכחה, טוב, אבל אני אהיה רציונלי באמת, אני לא אהיה כמוהו. לכן השיח הזה הוא קצת שיח של חרשים. עדיין כדאי לנהל אותו, נדמה לי, כי זה עוזר לבן אדם, כשהוא מגיע לשלב הזה, לתאר את עצמו לכיוון הקונסטרוקטיבי, בשלב הבגרות. אבל בדרך כלל השיח הזה לא יצליח בשלב הנעורים. נדמה לי שכולנו מכירים את התופעות האלה, חלק מכם אפילו עוד נמצאים בהם, אתה יודע, עוד אחד זה הרי לא קורא, לא עושה כל אחד קורא באותם שלבים. ולכן בעצם השיח הזה הוא, מה שנקרא חינוך בהקשר הזה, יש לו איזשהו תפקיד שעניינו לטווח ארוך. אל תצפה להשיג את התוצאות עכשיו, זה לא ילך. זה לא ילך וזה בסדר גמור שזה לא הולך. זאת אומרת, זה לא צריך להיבהל מזה. לא צריך להיבהל מזה כי זה שלב שהבן אדם צריך לעבור אותו כדי להגיע לשלב השלישי. אלא מה? שבאמת, הרי הנער הזה כשהוא מסתכל אל המבוגר, הוא הרי מזהה אותו עם הדוגמטיות של הילד. אולי הוא צודק בעצם. מה באמת ההבדל? הרי אותו אחד שוויתר על הדרישה להוכחות, שמוכן לקבל דברים למרות שהם להוכחות עבורן, הוא בעצם באמת חזר לתקופה הדוגמטית, לא? מה ההבדל? הוא מקבל דברים בלי הוכחות. אז למה אני אומר זה שלב שלישי, רק הנער עוד לא מכיר אותו? הוא מכיר אותו היטב, זה אותו שלב שהוא עבר. זאת בעצם הרי הביקורת האמיתית, הספקנית האמיתית. כך חושבים למשל הבוגרים שבוחרים את המסלול הספקני, כי הם אומרים המסלול השני זה בסך הכל חזרה לתקופת הילדות, זה לא באמת שלב שלישי, אין שלב כזה. למה? כי הם נשארים בתוך התבנית הזאת שקביל ומוכח זה מילים נרדפות. זאת אומרת, רק דבר מוכח הוא קביל. אז אתה בוחר לקבל דברים שהם לא מוכחים, טוב, אז אתה עכשיו, אתה מקבל דברים, סתם כי אתה דוגמטי. זה הכל. בעצם העוקץ או המוקד של הדיון, המוקד של הוויכוח, הוא באמת האם אפשר לייצר מצב שהוא מצב שלישי, שהוא לא דוגמטיות ילדותית, אבל הוא גם לא רציונליזם נאורי, של הנאורים, נערי. כן? משהו שהוא יהיה רציונלי, אבל לא רציונליסטי. יש... נדעים מה ההבדל בין גוי וגוי גמור. גוי גמור זה רק יהודי. שמעתם פעם על מישהו שהוא גוי, שאומרים עליו שהוא גוי גמור. שאומרים על מישהו שהוא גוי גמור, זה רק על יהודי. זאת אומרת, אז כשאומרים על מישהו שהוא רציונליסט, זה בדרך כלל יש לו רציונלי. זאת אומרת, רציונליסטיות ורציונליזם זה לא אותו דבר. רציונליסטיות זה ראיית השכל, או במקרה הזה הלוגיקה כחזות הכל. רציונליזם זה לעבוד עם לוגיקה. וזה לא אותו דבר. זאת אומרת, אני אבהיר קצת יותר למה אני מתכוון. אז בואו אני אגיד לכם, שאלו אותי כבר כמה היו בהפסקה, איך כל זה קשור ליהדות, לאמונה, אמרתי לגמרא ולפסוקים אני לא אגיע, אבל לאמונה כן. אז בואו אני אביא לכם דוגמה להוכחה לקיומו של אלוקים, שמחדדת את הדברים שאמרתי קודם, וממנה אני אנסה להציע את האלטרנטיבה השנייה. האלטרנטיבה שההתבגרות הלא ספקנית, זה נקרא אלטרנטיבה השנייה, נקרא לזה אולי ההתבגרות הסינתטית, כן, הרציונליזם של הנער, החשיבה האנליטית, אנליטי הכוונה מנתח, לוגי, דדוקטיבי, הכרחי, אז הנער זה חשיבה אנליטית, והבוגר מאמץ חשיבה, הבוגר הלא ספקן, מאמץ חשיבה סינתטית, חשיבה שמוכנה לקבל דברים שהם לא לוגיים, לא אנליטיים, כקבילים. זה לא אומר שלא משתמשים בלוגיקה, רק אומר שהלוגיקה היא לא הכלי היחיד בארגז הכלים. או הדידוקציה, היא לא הכלי היחיד בארגז הכלים. טוב, אז פה באמת יש את הטיעון הבא. הטיעון הזה לקוח מפילוסוף בשם ריצ'רד טיילור, את המטאפיזיקה. הוא אומר כך, נניח שבן אדם נוסע ברכבת לסקוטלנד, והוא לא מכיר, הוא לא יודע מתי הוא הגיע ומתי הוא לא הגיע. באיזשהו שלב הוא רואה דרך החלון על צלע ההר כתובת גדולה מאבנים שכתוב בה ברוכים הבאים לסקוטלנד. אז יש לו אחת משתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להתחיל להרוז את המזוודה, להתכונן לרדת. האפשרות השנייה זה להגיד, מה פתאום? מי אמר שאנחנו נמצאים בסקוטלנד? יכול להיות שהכתובת הזאת סודרה באיזשהו אופן אקראי, או סתם מישהו עשה את זה בשביל להשתעשע, אבל אין לזה קשר לסקוטלנד. דבר אחד הוא לא יכול לעשות. הוא לא יכול להחליט שהסידור הזה של האבנים הוא מקרי, ולהתחיל להרוז את המזוודה. זה עובדה לא יכול לעשות, נכון? אם אתה מניח שהסידור של האבנים הזה הוא מקרי, אז אין לך שום אינדיקציה שאתה באמת נמצא בשערי סקוטלנד. שימו לב, זה יכול להיות נכון שאתה בסקוטלנד, אבל לך אין שום אינדיקציה לזה, אתה לא מכיר את המקום, ומה שיש לך זה רק כתובת האבנים הזאת ושום דבר אחר, אז מתוך כתובת האבנים הזאת אתה לא יכול להסיק שהגעת לסקוטלנד, אם אתה חושב שזה משהו מקרי. בסדר? אני לא טוען שזה לא יכול להיות שאנחנו באמת בסקוטלנד. יכול להיות, במקרה. אבל הנוסע לא יכול לדעת את זה. זה מה שאני טוען. כלפי מה הדברים אמורים? זה משל שהוא מביא, טיילור, לטיעון הרבה יותר רחב. הטיעון שדיברתי קודם על השאלה איך אנחנו צוברים מידע. איך אנחנו צוברים מידע? אמרתי שזה תפקידם של הכלים הלא דדוקטיביים, הלא לוגיים, הלא מתמטיים. או תצפית עם העיניים, או עסקים של אנלוגיה או אינדוקציה, לא דדוקציה. אם אנחנו רואים משהו בעיניים, זה נראה לנו מובן מאליו. זה ברור שזה נכון. השאלות שדיברנו עליהן קודם זה רק לגבי איך אנחנו יכולים להסיק מזה עוד מסקנות, אבל זה עצמו, ראיתי את זה בעיניים, אז זה נכון. למה זה נכון? המבנה הזה של העין הוא מבנה מאוד מאוד מורכב, זה מאוד עדין. כל סטייה קטנה יכולה לשבש לחלוטין את מה שאנחנו רואים. יותר מזה, סטייה קצת יותר משמעותית, לא הרבה יותר, יכולה להפוך אותנו לרואים את הקולות. זאת אומרת, אם אנחנו, כן, תחברו את מרכז הראייה, את העיניים למרכז השמיעה, ואת האוזניים למרכז הראייה, אז אתם פשוט תראו קולות ותשמעו מראות, ואין לי שום בעיה. זה רק שירה של ניתוח, ניתוח מוח. אז לכן אין לנו בעצם שום אינדיקציה לזה שמה שאנחנו רואים הוא באמת נכון, פרט לאימון שלנו במערכת הראייה. עכשיו המשל הזה של האבנים. ביחד למערכת הראייה יש לנו שתי אפשרויות להתייחס אליה. אפשר להניח שזה משהו שנוצר במקרה. רב שנים, נעשו המון ניסיונות, המון מהם סתם יצרו שטויות, ובמקום אחד נוצר גם איזושהי מערכת שמאפשרת לראות. יכול לקרות, אחת אני לא יודע כמה ניסיונות, יכול להיות. ויכול להיות שאני טוען שזה נוצר באופן מכוון. זה כלי שנועד לסייע לי לראות. כמו הכתובת האבנים, שזה כלי שנועד להודיע לי שהגעתי לסקוטלנד, ונעביר לי מידע. אז זה שתי התייחסויות אפשריות. אבל דבר אחד הוא בלתי אפשרי, כמו במשל. להניח שהדבר הזה נוצר במקרה וגם להאמין לו. כמו האבנים. להניח שכתובת האבנים נוצרה במקרה, ולהתחיל להרוס את המזוודה, להניח שאני נמצא באמת בסקוטלנד. אם באמת אני מניח שזה נוצר במקרה, בסדר, בלתי סביר, אבל יכול להיות. באיזושהי סיטואציה מאוד נדירה, יכול להיות שזה נוצר במקרה. אבל אם זה נוצר במקרה, אין שום אפשרות להפיק מזה מסקנה של מידע, להגיע למסקנה שאני בסקוטלנד. אולי שלא, צריך לשבת ולחכות עד שהכרוז יודיע. אם אני מאמין לכרוז, אם זה לא כל שרירותי. אז גם בהקשר הזה של העיניים, אני יכול להניח שכל המבנה המאוד מאוד מורכב והדין הזה נוצר באיזשהו תהליך מקרי, בלי יד מכוון. אבל אם זה כך, אין שום אפשרות להאמין למה שאני רואה. אני יכול להניח שזה נוצר על ידי יד מכוונת, או באיזשהו אופן שמטרתו לאפשר לי לראות, ואז אני גם יכול להפיק מזה מידע, לקבל את המידע שהעיניים האלה נותנו אותי. אבל אני לא יכול להניח שהעיניים נוצרו באופן אקראי, ולהפיק את המידע שהן נותנות לי, לקבל אותו כמידע סביב. בעצם, זה עדים קצת, אני רוצה, תנו לי אגב לגמור את התמונה, ואז... בעצם, הטענה יותר לחבר אומרת, שכל האמון שלנו בחושים, ואם תרצו מה שדיברתי קודם, גם אפילו בשכל אולי, מבוסס על איזושהי הנחה שהחושים והשכל או כלי ההכרה שלנו הם לא שרירותיים, לא נוצרו באיזשהו תהליך עיוור. כי אם זה נוצר בתהליך עיוור, אולי, אבל אז אני כבר לא יכול להאמין לשום דבר שזה נותן לי. עכשיו אני רוצה לחדד יותר מה העוקץ של הטענה הזו. כאן חילק את ההוכחות לקיומו של אלוקים לשלושה סוגים. הסוג השלישי שבו אנחנו עוסקים כאן זה מה שנקרא הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית זאת ראייה שמבוססת על מורכבות של העולם ועל התכליתיות שלו. משהו מתאים למטרותיו, מאפשר את מטרותיו. כן, מה שהרבה ראשונים כותבים בתור חובות הלבבות ועוד. הוא טוען שכל הראיות האלה הן לא תקפות. אבל זה דיון אחר, אני לא חושב שהוא צודק, אבל זה דיון אחר. הטענה שעולה כנגד הראייה הפיזיקו-תיאולוגית העיקרית, זה בעצם טענה שאומרת, נכון, זה לא סביר, אבל זה יכול להיות מקרה. במיוחד אם אנחנו מאפשרים הרבה מאוד ניסיונות. כן, אם נעשו המון המון ניסיונות, או המון המון זמן, והרבה מאוד מקומות בחלל, ובמקום אחד מסוים נוצרו פתאום חיים שיש להם גם כלי הכרה, או כלי חשיבה, להתעצבים שהם אמינים, זה אומנם סיכוי מאוד קטן, אבל אחד חלקי הסיכוי הזה זה מספר הניסיונות שצריך כדי שזה יהיה אפשרי. בסדר, אם הסיכוי הוא 10 במינוס 100, אז 10 במאה ניסיונות כדי שיהיה סביר לומר שהיה אחד כזה גם שצריך. אז זו בעצם הטענה המקובלת כנגד ההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית. כנגד הטענה הזאת, ריצ'רד טיילור בונה את הטיעון שלו. וזו הנקודה שחשוב פה להבין. הוא בעצם אומר, אתם יודעים מה בסדר. אז זה דבר בלתי סביר, אבל לפעמים גם קורה בלתי סביר. במיוחד אם אנחנו מאפשרים להרבה מאוד ניסיונות להתרחש, אז אחד מהם נתן תוצאה בלתי סבירה. בסדר? זה יכול לקרות. אבל דבר אחד, אתה לא יכול לעשות את זה גם אם זה קרה. אתה לא יכול עכשיו להשתמש בכלי ההכרה האלה ולהעמיד להם. ההוכחה שלו עובדת על מישור לגמרי שונה מההוכחה הפיזיקו-תיאולוגית המקובלת, למרות שזה נשמע מאוד דומה. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית המקובלת אומרת, זה לא סביר שעולם כל כך מורכב ומתאים לתכליתו נופלי נוצר במקרה. טענה טובה מאוד בעיניי, אבל זאת זאת הטענה. אחרי אומרים, לא, מי אמר, היו המון ניסיונות, אחד מהם הצליח, זה יכול לקרות. אומר טיילור, בסדר, אתם יודעים מה, לצורך הדיון, נקבל את זה שאחד מהם הצליח. אחד יכול לקרות. מי אמר לך שאתה נמצא על האחד המצלח, האחד הנכון? אולי אתה מהניסיונות שלא הצליחו, שהעיניים שלך לא משקפות נכון את המציאות. אולי היו המון ניסיונות, באיזשהו זמן, מקום, עולם, לא יודע, נוצר באמת יצור שגם רואה וחושב נכון, אבל מי אמר לך שזה אתה? שימו לב, זה בדיוק כמו עם כתובת האבנים של הרכבת לסקוטלנד. זה לא אומר שזה לא יכול להיות אתה, זה יכול להיות אתה. אבל אתה לעולם לא יכול לדעת את זה. כמו ששם, יכול להיות שזה באמת גם קרה בסקוטלנד. זה קרה במקרה, הכתובת הזאת של האבנים סודרה במקרה, וזה גם במקרה קרה בסקוטלנד. זה יכול להיות. הטענה היא לא שזה לא יכול להיות, זאת הראייה הפיזיקו-תיאולוגית הרגילה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות? זה לא נוצר במקרה, לכן ברור שאנחנו בסקוטלנד. זה המשל לראייה הפיזיקו-תיאולוגית הרגילה. אבל הוא אומר, לא, עזוב, בוא נקבל את הטענה של המתנגדים. זה יכול להיות. בסדר, היו המון ניסיונות, אתם יודעים, בניקה לאוסטרליה, אין כתובת כזאת שנוצרה במקרה, וגם לא בשום מקום אחר, בסקוטלנד, במקרה זה כך. בסדר, אחד המקומות זה יכול לקרות, יש המון מקומות בעולם, נכון? אחד המקומות זה יכול לקרות. אבל עדיין, מי אמר לך שבאמת זה נותן לך, שאתה נמצא בניסוי המוצלח? אם כל המידע שבידך הוא רק כתובת האבנים הזאת, אין לך מידע אחר. אין שום דרך שאתה תוכל באמת להסיק את המסקנה שאתה נמצא בסקוטלנד. לא בגלל שזה לא יכול להיות. עוד פעם, זה העוקץ. זה שזה לא יכול להיות, זה הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הרגיל. שאומר, זה לא סביר, לא יכול להיות. לא, לא יכול להיות. אני שואל, מאיפה אתה יודע שאתה נמצא על הניסוי המוצלח? זה השאלה. שאלה אחרת לגמרי. עכשיו, כדי להניות דעתי על הטענה הזאת אין תשובה. חוץ מאחת. נכון, אני באמת לא יודע. אני באמת לא יודע. אני לא מאמין לעיניים שלי, או לכלי החשיבה שלי, או לא יודע, למה שאתם רק רוצים. אני אגיד לי לחיות ככה, אני לא אגיד לי לחיות ככה, אז אני אומר ככה. אבל באמת אני לא יודע. וזו טענה עקבית, וזה בסדר גמור. ומי שטוען את הטענה הזאת, הוא עקבי. זה בדיוק ההבדל, זה החיסרון של הראייה הזאת. היתרון של הראייה הזאת זה שאי אפשר לתקוף אותה עם המתקפה הרגילה שהמון ניסיונות יכולים להניב גם תוצאה לא סבירה. זה היתרון של ההוכחה הזאת, אבל אתם יודעים, יש חוק שימוע היתרונות והחסרונות. אז אם יש לה יתרון כל כך חזק, חייב להיות בצידו חיסרון. סתם ושוברו בצידו. מה החיסרון? החיסרון הוא שפה יש לך את המוצא הספקני. אני מאמין להם, אני באמת לא מאמין לחושים שלי, כי זה נוצר במקרה. אני מניח שזה נוצר במקרה. אני באמת לא מאמין להם. אני חי ככה כי אני רגיל לחיות ככה, יש לי איזה רפלקסים מותנים. בסדר, מה זה חשוב? אני לא... אבל אני לא באמת מאמין. נכון? אתה צודק, לא צריך להאמין לחושים. מי שיתן את הטענה הזאת, אין מה להגיד לו. בשפה הזאת של ריצ'רד טיילור. אין מה להגיד לו. כאן... כמובן, השאלה שעולה זה האם הוא כן בזה שהוא טוען את הטענה הזאת. אבל זה לב יודע מרת נפשו. אני לא חושב שאתה יכול לטעון לבן אדם שהוא לא כן או שהוא כן כן. זה בן אדם צריך להחליט לעצמו, בהנחה שאנחנו לא מתווכחים רק כדי לנצח, אלא אנחנו משתמשים בהתנצחות או בוויכוח כדי לחשוף את מה שנמצא בכספת שבתוכנו, אז כל בן אדם צריך להחליט לעצמו, האם הוא מאמין לחושים שלו או לחשיבה שלו, או שהוא לא מאמין. אם הוא מאמין, אז לא ייתכן שזה מצב במקרה לדעתו. לדעתו, אולי זה מצב במקרה, אבל הוא מניח שלא. זאת אומרת, אני לא מוכיח לו שזאת האמת, אני מוכיח לו שזה מה שהוא חושב. כשהוא מאמין לחושים שלו, זה לא הוכחה לזה שיש אלוקים, כי יכול להיות שהוא טועה לזה שהוא מאמין לחושים שלו. מי אמר שיש אלוקים? לא? אני רק מוכיח לו שהוא מאמין שיש אלוקים. זה הכל. אולי הוא טועה, אני לא יודע. אבל אתה מאמין שיש אלוקים. לעומת הראייה הפיזיקו-תיאולוגית שמנסה לשכנע להמיר אתאיסטים, הראייה הזאת לא יכולה להמיר אתאיסטים. היא יכולה לגלות לך שאתה מאמין, אבל שאתה לא מודע לזה. או לחשוף בפניך מידע שנמצא בתוך הכספת שלך, ואתה לא היית מודע לו, כמו על המידע הגיאומטרי. בסדר? זה הכל. יש פעם שמעתי הגדרה להבדל בין תיאולוגיה לפילוסופיה. שפילוסופיה לוקחת הנחות וגוזרת מהן מסקנות, ותיאולוגיה לוקחת מסקנות וגוזרת מהן הנחות. כן, התיאולוגים הרי בדרך כלל לוקחים את קיומו של אלוקים וגוזרים ממנו הנחות שיצבו אחר לקיומו של אלוקים. הדוגמה הכי בולטת זה היה פילוסוף נוצרי בשם אנסל, שהוא פותח את ההוכחה המפורסמת שלו, הטיעון האונתולוגי, לקיומו של אלוקים בתפילה לאלוקים שיעזור לו למצוא את דרכו אליו. זאת אומרת, זה אולי הביטוי החזק ביותר לנקודה הזאת. אז התיאולוג בעצם מניח מסקנות ומנסה לגזור הנחות שמוליכות אל המסקנות האלה. והפילוסוף מניח הנחות ומנסה לגזור מההנחות האלה מסקנות. אבל זאת אשליה, גם הפילוסוף הוא תיאולוג. לא שגם התיאולוג הוא פילוסוף, אלא גם... סליחה?
התחושות האלה הן כמו שהן עובדות פה בדיר.
לא הוכחה. לא הוכחה, זה לא כלום. בגלל שהתחושות האלה עליהן הוא מתדבר. איפה הייתה שהתחושות האלה נכונות? כי יש לי תחושות, בסדר, אבל הוא בסוף לא יש לו תחושות.
לא, אין לו שום
תחושות. למה? הוא חש שהבן נראה את החומר.
אין לו שום תחושות
גם לבד, אבל...
גם
לחיים. יש, זה... אבל ההצלחה הזאת היא אינדיקציה לשיטתך, לשיטה הזאת אני שואל. אנשים תמיד שואלים, כן, אתה יכול להציג את זה כאילו, יש למשל, אני שאלתי על הראייה, הראייה שמינה, תיתן לי פידבק. עובדה שזה מתאים, אז סימן שכנראה הראייה היא, אבל בסדר, עזבו, קחו את כל החושים שלנו, או כל ההכרה שלנו. ועכשיו אני אשאל עליה, כל ההכרה שלנו זה איזשהו מבנה נורא מורכב. אין לנו שום אינדיקציה חוץ מהמערכת המכירה הזאת, כי כל האינדיקציה שלנו מהעולם עוברות רק בתיווך של המערכת הזאת. אז אין לנו שום אינדיקציה חיצונית. לא הוכחה מוחלטת, זה כלום, כלום, לא הוכחה, זה בדיוק מרכב את הסוף. כי אני שואל את השאלה, כל המערכת המכינה שלך.
אני
מאמין מרכב את הסוף, כי אין לי סיבה,
לא
יכול להיות
טוב. אין שום סיבה שמונה שיש
משהו טוב. גם שם אין לך סיבה, גם בהכרה שלך אין לך סיבה. מה הסיבה? הסיבה האלה גם אין שום שום בוקר.
אבל הגיעה מהשנה
שלי, מתקפות את זה טוב מאוד. לפי מה הדבר שמתקפות? לא, מה שנחמד זה לא נחמד, ואמיתי זה לא אותו דבר. לא, לא נחמד, זה לא שווה כלום. מה שנחמד לי אוטומטית, נכון, אני נחמד לשאול לחוף הים. אז מה שאתה לא יכול מתאבד לי לשאול לחוף הים. זה קשור. מה הקשר בין מה שנחמד לי לבין מה שאמיתי? לא, אם אתה בוחר את הטענה, את האופציה, שאומר, אני באמת לא מאמין לראייה שלי, אבל אני חי ככה, אני רגיל לך, וזה בסדר ונחמד לי, כמו שאמרת קודם, זה האופציה השנייה שם, זה בסדר גמור. גם הוא שהורס את המשרדה והרכבת, יכול להגיד אותו דבר. לא בסדר גמור, ואם הוא ירד ברכבת לסחות מנג'מה, אז הוא אומר, זה לי זה נורא נחמד, אז גם אני הורס את המשרדה, זה נורא נחמד, אני אוהב לך לעבוד את המשרדות.
את המשרדה.
אבל גם אתה לא תראה שום דיסקי כתוצאה מזה
שם.
אבל אתה ראי, אבל כל מה שיצרת וראית והכל, איך אתה רואה? אתה רואה עם העיניים, עם האוזניים, עם החישה, אבל את זה אני שואל. איך אתה מבין? זה מחוץ למערכת החישה וההכרה שלך. ואם אתה מבין את כל המערכת, מה שפתחת השאלה, לא קצת רגע, את כל המערכת, אז זה בדיוק מה אני מסכות. זאת בעצם הבעיה, זאת הפילוסופית אולי היסודית ביותר של תורת ההכרה. מה אתה סינתטי אפריורי, מה שכאן קורה לה? איך בעצם אנחנו יכולים להאמין למידע שאותו אנחנו צוברים? אז הייתי בהבחנה בין טיעון פילוסופי לטיעון תיאולוגי. אז אני אשתמש בהבחנה הלא נכונה הזאת רק כדי לחדד את הנקודה שאותה אני רוצה לחדש לה. הראיה פיזיקו-תיאולוגית היא טיעון פילוסופי. טיעון פילוסופי, כי היא לוקחת בן אדם שהוא לא מאמין ומנסה להמיר אותו, להוכיח לו, להביא אותו למצב שהוא כן יאמין. אז היא לוקחת מישהו, משתמשת בהנחות ומוליכה אותו למסקנה חדשה. הראיה של טיילור אפשר לקרוא לראיה תיאולוגית. למה? כי היא לוקחת מישהו ומראה לו שהמסקנה, בזה שהוא מאמין, כבר הייתה בו מראש. היא לא מביאה אותו להאמין, אלא היא מראה לו שהוא במובלע כבר אדם מאמין. אבל אם נזכרו את כל מה שאמרתי בשיעור הקודם, כל הוכחה לוגיתי כזאת. כל ההוכחה הלוגית הזאת שסוקרטס הוא בן תמותה, מה ההוכחה הזאת בעצם עושה? היא מראה לנו שאנחנו בעצם כבר יודעים את זה, היא לא מראה לנו שסוקרטס הוא באמת בן תמותה. מה היא מראה לנו? שאם אנחנו יודעים את זה, שתי ההנחות האלה, אז בעצם במובלע אנחנו כבר גם יודעים את זה. היא לא הוכיחה לנו שסוקרטס הוא בן תמותה, אלא היא הוכיחה לנו שאנחנו חושבים כך. זה מה שהיא הוכיחה לנו. זאת אומרת שלוגיקה זה כלי תיאולוגי, לא פילוסופי, בחילוק הקודם. כשאנחנו משתמשים בלוגיקה זה תמיד הנחת המבוקש. אז מי הם אותם כלים שהם הכלים הפילוסופיים? הכלים שאיתם אפשר להתקדם קדימה, לצבור מידע חדש, לא לגלות מידע שכבר נמצא אצלי בכספת, שכבר היה אצלי מאז, מקודם, את לא הייתי מודע לזה. זה הכלים הלא לוגיים, הכלים שלא מניחים את המבוקש, הכלים שמוסיפים מידע חדש. ועליהם אני שואל, מאיפה אני יודע שהם נכונים? אותה שאלה שיש על הראייה, אני יכול לשאול על האנלוגיה או על האינדוקציה או על כל מחשיב, כל היסק לא דדוקטיבי אחר.
אני לא חושב שטיילור, אני חושב שהסיכוי שאני אהיה איזשהו ניסוי מוצלח הוא אותה דמר. אז הוכחת לי שיש 99% שאלוהים קיים, ועוד אני אתכון שנמצא לי יותר ניסוי מוצלח. אני לא חושב מלאה, אני חושב 99%.
בוא, הוכחה. זה הוכחה לזה שאתה מאמין שיש לו כיבוש הוא קיים.
לא, אני יכול
להאמין,
99%
כאן. גם אני פה, 99% כאן. לא מתקן את האחוזים, מתקן את המשפט. לא חשתי שלוקים קיים, אני בוכיח שאתה חושב שלוקים קיים. בטי שאני רוצה לשאפות, זה מה תחוד. זה הכן שעניתי בתחילת השיעור הראשון, על הספק הזה שחייב להמשיך ללכת את זה. אני אגיע לזה. אז טוב, אז כאן, כן.
אבל
זה לא משנה שהיא קטעת, שאני אתם שפוט ואתם שפוט נכונה. אולי זה משפט אמנות, אולי מישהו... לא, זה מה שאמרתי קודם. אמרתי קודם, שתי אפשרויות להבין, להגיד שהכתובת נותנו נושא את זכובה המדידה. לא אחת. אפשרות אחת זה קרה במקרה. אפשרות שנייה, שזה מישהו עשה את זה, אבל לא בשביל להודיע על סקוטלנד, או בשביל להודיע על שקרן, לא חשוב. מבחינתי לא הולכים עם שם השמונות האלה. אני מאמין. מה? לא, זה הכי חנות לא.
זה שקרן,
זה מדעי, עכשיו להגיע, זה בסדר. עדיין, זאת אומרת, הטענה שאני לא יכול להאמין לכתובת הזאת, זאת הטענה של סקוטלנד. זאת מלכה לפיזיקו-תיאולוגית, זאת לא מלכה על פיזיקו. כי פיילו פועל בסדר, עכשיו תעמיד לה כתובת הזאת או לא. אני מדבר עם מי שעובד מסעדה, מי שלא עובד מסעדה, אני לא מדבר איתו, הוא מיקפי. הוא לא עולה, הוא בסדר, הוא בסדר גמור. גם אם הוא עובד מסעדה, הוא עובד מסעדה, כי יש לי גם יותר מיותר. אני מדבר עם מי שעובד מסעדה, כי הוא עושה את המחכמה של בסעדה. שלא אם הוא יכול לעשות את זה תחת ההנחה שזה מקרי או יצירת אומנות או משהו כזה. אני שואל שלא. אדם,
נעביד את הגישה שזה יצאת
המשפטה. אז להאמין העיניים. אני מקבל את העיניים כמכשיר שנושא בחובו מידע. לא כיצירת אומנות. לא, אמרתי שהתהליך של התבצרות העיניים הוא כנראה לא תהליך עיוור בעיניי. כי אחרת, למה אני מאמין לזה? מי שיצר את זה תקרא לאלוקים, אני לא מגיע להרסיני את זה. אמרת, אבל יש פה איזושהי עניין שיצא את זה. זה המושג אלוקים של הרבה לדבר כאן. תזון? תראו, עכשיו, כן.
איפה מגיעה את האמונה בעיניים?
מה?
איפה מגיעה
האמונה? בואו, אני עכשיו עכשיו. אז תראו, כאן באמת, אני חוזר עוד פעם לנקודה שבה היינו קודם. למעשה, אותו אחד שמאמין לעיניים או שאורז את המזוודה, יכול לשאול, על זה שיושב מולו ואומר לו, תגיד לי, מה אתה אורז את המזוודה? שגעת? אבל מה זאת אומרת? שכתוב, הולכים הבאים לסקוטלנד. לא יהיה עוד גזוק, נו, אז כתוב, אז מה? אז קרה במקרה, מה? מה הוויכוח פה בעצם? הוויכוח פה בשאלה, האם אני יכול לקבל את את האינטואיציות שלי שאומרות שהכתובת הזאת לא נוצרה במקרה? כי הרי גם מי שאורז את המזוודה, אז הוא כן מניח שהכתובת הזאת אומרת משהו, נכון? מאיפה הוא מניח? למה? אז מה? אני מבין שזה מה שהוא מניח. אבל למה? אז מה הוא מניח את זה? כל מה שיש לו זה רק הכתובת, הוא לא היה פה שבנו את הכתובת. אז איך הוא יודע? אז כאן אנחנו כן אמורים לחזור לטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, שאומר שכתובת כזאת לא נוצרת במקרה. אבל, כאן עונה הטענה של הרב תמיר, כן, אז אם ככה, אבל אולי זה יצירת אומנות, אולי זה סתם משהו שנוצר לא באמת בשביל להעביר את המידע, אז יש פה משהו שלא מצליח לגמרי לחלץ אותנו מהברוך. וזה מקביל לחלוטין למה שאמרתי קודם. אותה צורת התבגרות סינתטית שדיברתי עליה קודם. המבוגר ההוא טוען, אני לא כמו הדוגמטי הילד. אני מאמין לדברים כי יש לי אינטואיציה שהם נכונים, למרות שאין לי הוכחה עבורם. אז אומר לו הנער, זה שיושב מולו בקרון, כן? בסדר, אתה קורא בשם אחר לדוגמטיות ילדותי. הרי אין לך שום הוכחה, למה אתה מאמין לזה? אז בעצם עוד לא פתרנו את הבעיה. כי מה שעשינו פה יותר הכל, אני בכל אופן יכול להראות לבן אדם שבאופן מעוגלה הוא מאמין. אבל עכשיו כשהוא פתאום נפגש עם התוכן הזה של הכספת שלו, הוא שואל את עצמו, רגע, אבל באמת למה? הרי אין לי באמת הצדקה לזה. ואז הוא מפסיק להאמין לעיניים שלו. אתם מבינים? הוא מאמין לעיניים שלו, ואז אני אומר לו בטיעון תיאולוגי, אני מוכיח לו שאם הוא מאמין לעיניים שלו, זה כבר כולל בחובו, במובלע, אמונה, כן, בצורה כזה, בגורם מכוון כלשהו, ואז כשהוא מבין את זה, אתה יודע מה, אתה צודק בעצם, אני לא מבין. עכשיו הוא חוזר. כי עכשיו אנחנו כבר לא יכולים ללכת עם תיאולוגיה, אנחנו צריכים ללכת עם פילוסופיה. כי מאיפה המידע הזה נכון? אתה הראית לי שהמידע הזה נמצא אצלי בכספת. אבל מי אמר שהוא נכון? אולי הוא לא נכון? אז כאן, אני אחזור חזרה אולי לדוגמה המדעית כדי להראות, וזה אולי חוזר לטיעון שאתה הצגת קודם, אבל אני אציג אותו בצורה טיפה שונה. בפילוסופיה של המדע, אחת הבעיות הכי מציקות, אולי המציקה ביותר, אפשר לומר בעצם, זאת בעיית האינדוקציה. שהתחילה מאז יום, ועד ימינו לא מצאה פתרון מסביר הרצון. וזאת הבעיה הבאה. אני ראיתי כמה תופעות שבהן צפיתי באופן ישיר, ואני מסיק מהתופעות הפרטיות האלה מסקנה כללית. אינדוקציה, מפרט על הכלל. בשאלה, מה היא הצדקה לזה? זאת לא הוכחה, אינדוקציה היא לא הכרחה. מי אמר שהשמש תזרח מחר? אולי אני אעשה את זה בצורה יותר שיטתית, אז אני אומר כך. אני עכשיו מדדנו קשר בין שני משתנים. זה לא משנה כרגע. כוח ותאוצה. בסדר, החוק השני של מיוצא. יצא לנו התוצאות האלה. ארבע מדידות עשינו ויצאו לנו התוצאות האלה. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה החוק הכללי? מה הגרף? מה הקו? נו, מה אתם אומרים? אף אחד לא יגיד משהו אחר לזה, נכון? קו ישר. אף פיזיקאי לא יעביר קו אחר, אני מסכים. ואז בא הוא שיושב מולו בקרון הרכבת בסקוטלנד, ואומר לו, למה לא הקו הזה? הוא לא מסביר את כל התוצאות הניסיון הזה. זה? זה? כמה קווים כאלה יש? אין סוף, נכון? אין סוף אפילו לא בין מניה. אין סוף גדול. נו, אני אומר שהקווה ישר הוא הנכון. כל החוקים שלנו בפיזיקה בנויים על סוגי שיקולים כאלה. עושים הכללות, ממקרים פרטיים, אנחנו מייצרים את החוק הכללי, שזה במובן מטאפורי זאת העברת קו. בסדר? אבל למעשה לכל מספר סופי או בדיד של ניסויים, יכולים להיות אין סוף קווים שתופרים אותם, שמתאימים כחוק כללי למקרים הפרטיים האלה. אז למה אנחנו בוחרים את הקו הישר דווקא תמיד? או את הקו הפשוט, או מה שלא יהיה. כן, התשובה היא כמובן, זה הקו הפשוט. אז שואלים, פשוט זה שייך לנחמד, זה לא שייך לנכון. כן? פשוט זה יפה, אבל למה להניח שהפשוט הוא גם הנכון? אז על זה יש שתי תשובות. תשובה ו... זה לא תשובה. זה דווקא לא תשובה. תשובה אחת, זה שזה באמת לא הקו הנכון. אלא מאי? למה לעשות קו מסובך? שיש לי תיאוריה פשוטה. אם זאת התיאוריה הכי פשוטה, והיא מסבירה את כל העובדות שבידי, אין לי סיבה בעולם לעשות קו מסובך. קשה לעבוד איתו, ואין טעם. אם יש לי קו פשוט, אז אני עושה את הקו הפשוט. שימו לב, לפי הטענה הזאת, זאת תשובה טובה. זאת לא נכונה, אבל היא טובה. בגלל שהתשובה הזאת, בעצם אומרת שהקו הישר הוא לא טענה על העולם, היא טענה עלינו. יבוא היצור של המינוס 7 ושליש, בעיניו דווקא הקו הזה נראה הרבה יותר פשוט. יש קווים עוד הרבה הרבה יותר פשוטים, אם רוצים עובר. בעיניו הקו הזה יותר פשוט. בסדר, מסוים, מה נגיד לו? לא, בואו, תשתמש עליו, הקו הפשוט שלך, אנחנו נשתמש בשלנו, וניפרד כידידים. נכון? זאת אומרת, כי הקו הוא לא טענה על העולם. הוא האמצעי שאיתו אנחנו מסדרים את העובדות באופן שהכי נוח לנו. כל אחד לפי צורת הארון שלו בוחר לסדר שם את העובדות, את הספרים או את מה שאתם רוצים. אז הוא יש לו ארון עם צורה אחרת לבריאות. זאת טענה אחת. נקרא לזה, קוראים לזה, זה טכנר, קרא לזה אקטואליזם. אקטואליזם זה פשוט בגלל שרק האקטואלי זה משהו שאני מוכן לקבל. האקטואלי זה מה שראיתי בניסוי, ארבעת הנקודות. כל מה שלא היה נוכח באופן אקטואלי מול העיניים שלי, זאת לא טענה על העולם. זה לא חיות, זה שיקולים אסתטיים כאלה או אחרים. זאת לא טענה מדעית. זה נקרא אקטואליזם. כנגד האקטואליזם בא האינפורמטיביזם. זה מינוחים שלו. אינפורמטיביזם פירושו שהקו הישר לדעתי מכיל אינפורמציה על העולם. אני טוען שהקו הישר הוא טענה על העולם, לא עליי. הוא טענה נכונה. אבל אז כמובן שואל אותך הוא מהספסל מימון, לפעמים לא שאתה מניח את זה, אבל למה? זה פשוט, אז מה אם זה פשוט? פשוט זה סיבה להשתמש בזה כמכשיר. לכן גם האקטואליזם יעביר את הקו הישר. כי זה הכי פשוט, זה הכי נוח. אבל אתה גם טוען שזה נכון. אז מה נע? אבל מה שיש לך זה ארבעת הנקודות האלה. אלה אפשר לתפור באין סוף צורות. אז על סמך מה אתה מחליט שזה נכון? זאת בעצם הדגמה לבעת האינדוקציה. כשאנחנו עושים הכללה על סמך מקרים פרטיים ויוצרים חוק כללי, אנחנו תמיד כביכול חוטאים, כי יש פה בחירה של אופציה אחת מתוך אין סוף אופציות, ולכן אם אנחנו לא רוצים להיות חוטאים, אז אנחנו אמורים להתייחס לכאן הזה כאיזשהו אמירה עלינו, לא אמירה לעולם. זה הצורה הכי פשוטה מבחינתנו לארגן את המידע ומשתמש, ולכן אנחנו משתמשים בה. אין סיבה לעשות משהו מסובך שאפשר לעשות את זה בצורה פשוטה. אבל זה באמת לא אומר שום דבר על העולם עצמו. איך מתארים האינפורמטיביסטים והאקטואליסטים את התהליך המדעי? בדיוק באותה צורה. אין הבדל ביניהם בפרקסיס המדעי, כן? איך המדע עובד. אנחנו עושים ניסוי, נגידים לניסוי הבא נופל פה, יופי, אפשר להמשיך להשתמש בקו הישר, נכון? ושניהם המשיכו להשתמש בקו הישר, גם האקטואליסט וגם האינפורמטיביסט, כל אחד מסיבותיו. זה בגלל נוחיות, וזה בגלל שהוא חושב שהפשוט הוא גם נכון. אבל אם יפול פה משהו פתאום, אז גם האקטואליסט יגיד, אוקיי, עכשיו תן לי הקו צריך משהו אחר, וגם האינפורמטיביסט יגיד, אוקיי, זה נראה הקו הישר לא נכון, הוא לא טוען שתמיד הקו הישר חייב להיות נכון, אוקיי? אז בעצם הטענה של קו הישר הוא פריחה, כי מצאנו ניסוי שהיא לא מתאימה לו. אך מה המשמעות של ההפרחה? זה רק של הפילוסופית. לפי האקטואליסט אין שום משמעות להפרחה הזאת, פשוט צריך לקחת מכשיר אחר, מכשיר פיקטיבי אחר, כי המכשיר הקודם כבר לא עובד על הנתונים שיש בידי, זה הכל. לא גיליתי שום דבר חדש על העולם, כי גם קודם לא ידעתי את הקו הישר הזה. הוא לא ידיעה על העולם, הוא סתם מכשיר שאני לא יכול להשתמש בו. האינפורמטיביסט רואה את זה כהפרחה. קודם חשבתי שהקו הישר הזה הוא מידע על העולם, יש קשר ישר בין כוח לבין תאוצה, ועכשיו מתברר שלא נכון, אין קשר ישר. אז צברתי מידע, כן, צברתי מידע כמו הרמב"ם בתארים השליליים. מה שכשאתה יודע, מה, אתה יודע משהו שהוא לא, זה גם צבירת מידע. אז לכאורה, המחלוקת בין אקטואליסטים לאינפורמטיביסטים היא פילוסופית בלבד. ככה נוהגים לחשוב בעולם של פילוסופיה של המדע, ואי אפשר להכריע אותה. אם יש ספר של דפלר שנקרא שלוש מהפכות קופרניקניות, שם הוא מדבר שהתפיסות העולם האלה, הוא כל הזמן מטיף לטובת התזה האינפורמטיביסטית ותוקף קשות את האקטואליזם, לאורך כל הספר אין טיעון אחד נגד האקטואליזם. רק זה משהו שמציק לו פילוסופית, אין שם טיעון. וזה די ברור, בספרות הפילוסופית אין, לא מוצאים טיעונים, זה נראה כמו שאלה שהיא פילוסופית בלבד, כי כולנו נעשה אותו דבר במעבדה ובהסקת המסקנות. זה רק השאלה איך להתייחס לחוק הכללי שאלה מגן.
אתה צודק, אני עכשיו אנסח את זה בפעם שנה, אבל אני חושב שזה מה שאתה עושה.
תראו, אני חושב שיש פה איזושהי טעות מאוד מאוד יסודית. אפשר להכריע באופן מדעי מי צודק. זה לא שאלה פילוסופית, זה שאלה מדעית. אפשר להוכיח שאינפורמטיביזם צודק, הוכחה חד משמעית. הוכחה נורא פשוטה. לכן מוזר לי שאנשים לא כל כך עמידים אליהם. יש לנו ארבעה ניסיונות. בסדר? מה מספר הקווים שיכולים לתפור את ארבעת הניסיונות? אין סוף, נכון? מה הסיכוי שהקו הישר הוא הקו הנכון? אחד חלקי מספר הקווים הישרים, נכון? אם אין עוד איך אין סוף, הסיכוי הוא אפס. אוקיי? עכשיו אני עושה את הניסוי הבא. בניסוי הבא, מה הסיכוי שהוא ייפול על הקו הישר? לפי האקטואליסט? אפס. נכון? אקטואליסט הרי אומר, הקו הישר הוא לא נכון, יש אין סוף קווים, הקו הישר רק אחד מהם, אני משתמש בו כל עוד אני יכול, זה נוח לי, אבל הוא לא נכון יותר מאחרים, אין לי שום מידע חוץ מאשר ארבעת הנקודות האלה, נכון? ומבחינת האקטואליסט הסיכוי שהניסוי הבא ייפול פה הוא אפס. נו, וכמה מהניסויים שנערכו לאורך ההיסטוריה הצליחו, וזה נפל על הקו התיאורטי? לא כולם. אבל לא אפס. 90%, לא יודע כמה התמודדים בזה, אבל... כן, אם יש אין הוא ניסוף טובים, אז אפס. אז הסיכוי שניסוי כזה יצליח לפי האקטואליסט הוא אפס. וזה המשמעות של להסתכל קדימה ולא אחורה, מה שאמרת קודם. כשאני נמצא כאן, יש לי ארבעה תוצאות, ואני שואל את עצמי, מה הסיכוי שהתוצאה הבאה תיפול פה? האקטואליסט הישר אמור להגיד אפס. אז בוא נגרד. כמה אתה שם? אני מוכן לשים לך 2 שקל כנגד 1,000. 1-500 זה אדיר, אבל תצא עם רווח אדיר. 1-500. בסדר? אתם מבינים שהוא יפסיד. זה הוכחה מדעית לזה שהאקטואליזם שקול. סטטיסטי. זה לא הוכחה דטרמיניסטית. יכול להיות שעד היום הכל היה נקי. יכול להיות. אבל זה מה שנקרא הוכחה מדעית בכל הקשר מדעי. כשאתה מראה שההסתברות, אתה בודק שתי היפותזות. ואתה מראה שההסתברות שזאת מתממשת אפס, והיא אכן מתממשת, אז זאת הוכחה. כן.
ההנחה שזה באמת אפס, אבל זה לא אפס. אולי זה מספק עם האחי, אבל...
תיאוריה זה אחד כאפסות,
זה יכול להיות,
זה לא אפס.
זה יכול
להיות.
זה לא אפס.
לא, לא, אכן, לא אמרתי זה אפס. כל הוכחה מדעית היא לא מתמטית.
זו
הוכחה סטטיסטית. זאת הוכחה יותר טובה מאשר ההוכחה שיש לנו לחוק הגרביטציה. מספיק טוב, מבחינה מדעית.
זה מוחלט.
זה מוחלט, אמרתי זה מוחלט, אמרתי מדעי, שום דבר מדעי לא מוחלט. חוק הגרביטציה גם הוא בנוי על הכללה, על איזשהו שיקול סטטיסטי שאומר שהכללה לא יכולה להיות מקרית. לא, זאת אומרת, התוצאה לא יכולה להיות מקרית. רב חיים בתחילות חגיגה, כן? אני שותק. גם בלילה, גם קורא את הבגדים, גם יוצא, אני לא יודע מה, ליד יחידי, אבל עד בבית הקברות, זה גם יוצא יחידי, אז הוא שותק. כל אחד מהם לחוד יכול להיות אולי סיבה למשהו אחר. אם השלושת הדברים ביחד, אז זה אומר שהוא שותק. זאת אומרת, יש לנו פה איזושהי הוכחה, אני מאוד ברורה לזה, שההכללות שלנו שמבוססות על הפשטות, הן נכונות. לא שהן... כלי נוח לשימוש אלא הן נכונות כי זה היה כלי שהוא נוח לשימוש וכאן אני חוזר את המשך אני קודם זאת אומרת, העובדה שזה עובד זה לא רק שזה נחמד לי לכן לא הסכמתי עם הניסוח כמו שאני מניח שלזה התכוונת אלא זה שזה עובד זה אומר שקרה פה משהו שהוא נס סטטיסטי כי אם כלי ההכרה שלי בנויים באופן עיוור והאמון שלי בכלי ההכרה הוא רק אמון של יהודי כי ככה נחמד לי, כי ככה התרגלתי או משהו כזה אין סיבה בעולם שהניסוי שאותו אני אעשה במעבדה מחר בבוקר יתאים למה שיצא מכלי ההכללה שלי אבל עובדה זה קורה זה לא קורה ב-100% מהמקרים נכון, יש הרבה ניסויים שלא מצליחים אבל זה לא קורה ב-0% מהמקרים זה קורה בלבד, כמה עשרות אחוזים אני לא יודע את זה, בסדר? אז מה זה אומר בעצם? עוד שנייה אחת. מה זה בעצם אומר? למה הבאתי את זה? זה בעצם אומר שהיכולת שלנו לעשות אנלוגיה או אינדוקציה היא יכולת שיש לנו אישושים עבורה. זה לא רק יש שככה התרגלנו. בדרך כלל התחושה, מה עונה לי אותו אחד שאני מאמין בפניו את ההוכחה של טיילור? למה אתה מאמין לחושים שלך? ככה התרגלתי ונוח לי, אבל האמת שזה באמת לא נכון, אני לא מאמין להם. זה לא באמת משקף, אני רוצה להיות עקבי עם עצמי. זה לא באמת משקף את מה שקורה בעולם. אני רגיל לזה, נוח לי להאמין לזה, וזה הכל, אני באמת לא מאמין. כן? מה הוא בעצם אומר? שמחר בבוקר, אם הוא יראה כי הוא נופתע, זה בעצם מה שהיה אמור להיות, נכון? או אם הניסוי הבא ייפול גם הוא על המסקנה מתוך הניסויים הקודמים, זה נס סטטיסטי. אף אחד מאיתנו לא נופתע שהוא רואה את הכל מחר בבוקר. תגידו בסדר, אבל זה משהו אבל בסופו של דבר יש פה משהו שאני לא יודע זה לא הוכחה במובן הלוגי אבל זה הוכחה ברמה סופר מדעית
זה לא פחות נכון מכל חוק מדעי. זה הרבה יותר נכון מכל חוק מדעי. ולמה הסיבה הפשוטה שכל האמון שלנו בחוקים מדעיים הוא מבוסס על הזאת. אז זה לא יכול להיות פחות נכון מאשר הנכון של החוקים המדעיים. אז למעשה, רק אני רוצה להבהיר את מה שרציתי להגיד מפה. זאת אומרת, יצאתי מהשאלה איך יכולה להיות התבגרות אלטרנטיבית? איך יכולה להיות עמדה שהיא לא דוגמטיות של הילד, ומצד שני, היא מקבלת דברים גם אם אין להם הוכחה. מוכנה לקבל דברים גם אם אין להם הוכחה. דברים שלא יצאו מדדוקציה, אלא מאנלוגיה או מאינדוקציה, מכלי היסק, לא הכרחיים. אני לא שנקרא לקבל דברים בלי הוכחה. אני מקבל דברים בלי הוכחה, אני לא יודע מה, שחייזרים מוכפים פה מעל הבניין, זה באמת, זה אפילו לא דוגמטיות של ילד, זה סתם עיוולת. אנחנו מדברים על, על, על רציונליות שהיא לא נסמכת אך ורק הלוגיקה, אבל היא עדיין רציונלית. זאת אומרת, עדיין יש לנו אמצעי בקרה איך אנחנו מסיקים את המסקנות האלה. האמצעים האלה קוראים אנלוגיה ואינדוקציה. והאמצעים האלה, טוען הנער, האנליטיקן או הרציונליסט הנאיבי, זה לא הוכחה, זה לא שווה כלום. זה סתם שרירותי, זה אמירה עליך. אתה חושב שהצפרדע הזאת אומר הצפרדע הזאת, אז אם זאת ירוקה, גם היא ירוקה. זאת החלטה שלך, אין משהו מוכחה. אבל אם בסוף כל פעם שאני יודע ואני רואה צפרדע, אני מגלה שהיא באמת ירוקה, כמו פה עם הניסוי הבא, אז איך אתה יכול להגיד לי שזה סתם נוחיות שלי ולא טוענים טענות על העולם? זאת אומרת, יש פה משהו, איזשהו פידבק אמפירי, ניסיוני, ליכולת שלנו לעשות הכללות. או ליכולת הסינתטית שלנו, ליכולת שלנו לקבל מסקנות שלא מבוססות על הוכחה במובן הלוגי, כמו מסקנות מדעיות. מסקנות מדעיות לא מבוססות על הוכחה, אלא על הכללות וכספיות. ולכן בעצם מה שיש כאן זאת הוכחה נגד, כמו שזאת הוכחה נגד האקטואליזם, זאת בעצם הוכחה נגד האנליטיות. האנליטיות זאת אותה תפיסה שאומרת שרק המוכח הוא קביל. ומה שבעצם עומד מאחורי הדברים, כאן אני אקרא יותר מושגים של תמונה ורגש ואינטואיציה וכו'. ישנה איזושהי תחושה שאו התחושה של הנער, שאו שיש לי הוכחה עבור משהו, או שהוא לא קביל, אין מצב ביניים. כל מצב הביניים זה בעצם סתם דוגמטי. אתם מבינים, יש מה שנקרא פרדוקס הערימה. פרדוקס הערימה אומר את הדבר הבא, נגיד שיש אבן חצץ אחת, זה לא ערימה. אם יש מספר מסוים של אבני חצץ, הוספתי להם עוד אבן חצץ אחת, זה ודאי לא משנה את הסטטוס מלא הרמה לכן הרמה. אבל מיליון אבני חצץ הן הרמה. שלושת ההנחות האלה לא מתיישבות אחת עם השנייה. כל אחת נשמעת סבירה, אבל הן לא מתיישבות אחת עם השנייה. או הפרדוקס הקרח, אם תרצה. מי שיש לו שערה אחת על הראש הוא קרח. מישהו קרח שמוסיפים לו עוד שערה אחת, זה לא ישנה את הסטטוס שלו. אבל מישהו עם מיליון שערות על הראש הוא לא קרח. עוד פעם, שלושת ההנחות הללו לא מתיישבות זו עם זו. כמו שאין לנו זמן, אז אני כבר אגיד לכם את, את הפתרון. הפתרון צריך לוותר על אחת מהן. וכמובן צריך לוותר על השנייה. אז יש הוספת אחד, לא משנה את הסטטוס. אבל שימו לב איך לוותר עליה, זה הרבה יותר עדין. לא נכון להגיד שהוספת אבן אחת הופכת אותך מלא הרמה לכן הרמה. זה ויתור ששופט את התינוקים מהבית. אלא ויתור צריך להיות יותר עדין. הוספת אבן חצץ אחת הופכת אותך ממצב ערימתי מסוים לקצת יותר ערימתי. זאת אומרת, ערימה או לא ערימה, לא נכון לבחון את זה במונחים של כן או לא, של 0 או 1. יש רמות שונות של ערימתיות. אבן חצץ אחת היא כמעט בכלל לא ערימה. 2 זה כבר טיפה יותר ערימתי. 3 עוד יותר ערימתי. 10 זה כבר די ערימה. 15 זה מאוד ערימה. ו-100 זה ממש הרמה, ולגמרי הרמה, ותוסיף עוד מילים שאתם רוצים, לא משנה. זה מידות שונות של הרמתיות. לכן ההנחה שעליה צריך לוותר, זה שמושגי יומיום נשפטים במונחים ביניים, של כן או לא. שום מושג יומיומי לא נשפט בכלים ביניים. אפילו אחד לא.
כל מושג יומיומי אפשר להעלות כנגדו את המתקפה הזאת של פרדוקס הערימה. רק מושגים מתמטיים מוגדרים באופן ביניים. מושג שולחן, ציפור, ענן, דמוקרטיה, מה שאתם רק רוצים, כל מושג יומיומי לא נכון לשפוט אותו במונחי כן או לא. ותמיד אפשר לנסח עליו את פרדוקס הערימה. אותו דבר קבילות. זה שמשפט מסוים הוא קביל, טענה מסוימת היא קבילה, זה לא או אחד או אפס. זה לא או שיש לי הוכחה, או שזה דוגמטי. זאת האומנות של המתבגר, של הבוגר, מה שהמתבגר. המבוגר מבין שגם קבילות זה לא משהו שהוא אפס או אחד, זה מה שהנער עוד לא מבין. הנער תוקף אותך ואומר, תראה, אחד זה לא. אז אם אחד זה לא, אז אמרנו, זה דוגמטי. מה התשובה? המתבגר הפוסט-מודרני אומר, טוב, אז באמת לא, שום דבר לא, ונכון, כל שירותי. המתבגר הסינתטי אומר, מה פתאום? קבילות גם היא לא משפטת במונחי אחד או אפס. זה בעיניי מאוד סביר, זה בעיניי די סביר, זה בעיניי ממש סביר, זה בעיניי לא סביר, יש רמות שונות. והרמות האלה הן רמות שעדיין מאפשרות לי להעמיד שאלות, בדיוק כמו שראינו פה. גם פה, לא כל הניסויים מצליחים. אני מעביר את הקו הישר, זה לא נכון שלכל אורך ההיסטוריה המדעית, כל הניסויים נפלו בדיוק כפי שצפיתי שהם יפלו. ממש לא. אחרת הייתי יודע את כל המדע כבר בימי אריסטו. יש דברים שמשתנים, ניסויים שלא מצליחים, ניסויים שלא מצליחים זה הניסויים שלא מבינים אותם, זה הניסויים שכן מצליחים. ניסויים שלא מצליחים, אנחנו מבינים משהו שלא הבנו קודם. כמו להפסיד בוויכוח. מרוויחים מוויכוח, רק אם מפסידים. כי מי שניצח בוויכוח, אז משהו ידע קודם, מתברר כן נכון, אז מה מרוויח מהוויכוח? מרוויח מהוויכוח, אז במקום שהתברר שתגיד, כי אז למדת משהו חדש. אז גם פה אותו דבר. האומנות הזאת של ויתור על הבינאריות של האחד או אפס, נדמה לי שזה קשור להבחנה נוספת בין שני מושגים שאולי נראים קרובים היום, רגש ואינטואיציה. כשאני אומר שאני מרגיש משהו, הרבה פעמים אני מתכוון במובן האמוציונלי, מרגיש אהבה, קנאה, דברים כאלה. אבל לפעמים אני מרגיש שהפתרון למשוואה הזאת הוא 8. זה ודאי לא מרגיש במובן האמוציונלי, אלא שם אני מתכוון למשהו אחר. אני מתכוון, הפתרון הוא 8 לדעתי, אני לא משוכנע, כן? זה קביל אבל לא ודאי, אין לי הוכחה עבור זה. כשיבוא מישהו ויפתור את המשוואה ויראה שזה 8, זה יהפוך להיות בטוח. עכשיו יש לי אינטואיציה. מה זה אינטואיציה? אינטואיציה זה משהו שהוא סביר אבל לא ודאי. וזה לא רגש. הסיווג של אינטואיציה כרגש, נדמה לי שהוא בא מתוך אותה תפיסה ילדותית של 0 או 1. כי אינטואיציה זה לא 1, זה לא 1, זה סובייקטיבי, זה רגש. לא. אינטואיציה זה ודאות חלקית. זה ודאות לא מלאה, לא מוחלטת אולי. אבל זאת ודאות, זה משהו שאני מוכן... ודאות, זה מידה של אמת, ודאות זה מידה של אמת. לא, מידה מסוימת של ודאות. זה בעצם מה שאני חושב שנקרא אמונה. ואני לא חושב שהאמונה מייחדת דווקא את העולם הדתי ואת ההשקפה הדתית ואת הספירה הדתית בנפש שלנו. האמונה היא הבסיס לכל מה שאנחנו רק יכולים לחשוב, לדעת ולמימור. כמו שראינו קודם, היא האמונה ביכולת שלנו להכליל הכללות, להסיק היסקים לא דדוקטיביים, אין מדע. ובלי האמונה, היכולת שלנו להגיע למסקנה שיש אלוקים בלי האמונה, נגיד, בכלי ההכרה שלנו, כמו שהצגתי את זה קודם, אנחנו לא יכולים להגיע למסקנה שיש אלוקים, אבל גם אין לנו. בלי האמונה שיש אלוקים, לא יכולה להיות לנו אמונה עקבית, ניתנת להצדקה בכלי ההכרה שלנו. לכן אני מוכיח לכל אחד שמאמין לכלי ההכרה, שהוא במובלה מאמין, כי בלי זה אי אפשר באמת היה להאמין לכלי ההכרה. ולכן, כל הדיבורים מהסוג של, טוב, אם זה היה, אם היינו יודעים, אז זה לא היה אמונה, זה נקרא אמונה, זה כנראה משהו אחר. זה דברי הבל בעיניי. האמירה שיש אלוקים היא טענת עובדה. או שהיא נכונה, או שהיא לא נכונה. ואם אנחנו יודעים אותה, אז זה אומר שאנחנו יודעים שהיא פוחה שגוי. מי שאומר שיש אלוקים, אומר בזה שהאמירה אין אלוקים, היא שקר.
זאת לא שאלה פתוחה. מה אנחנו כן מתכוונים לומר כשאנחנו אומרים סוג כזה של אמירות? שאולי אין לנו הוכחה מוחלטת עבור זה. לא יכול להציב פה איזשהו טיעון עם הנחות שמקובלות על כל העולם שהמסקנה יהיה של אלוקים. אולי. בסדר? אבל זה טיעון אחר. זה בעצם רק אומר שאני, המסקנה שאני חושב של אלוקים היא מבוססת על איזושהי אינטואיציה ראשונית שיש לי, שלפעמים אני משתמש בטיעונים לוגיים שחושפים אותה, שהיא כבר נמצאת בתוכי, והטיעון הלוגי עוזר לי לחשוף אותה מתוך סימפטומים שונים, כמו האמונה בכלי ההכרה והחשיבה שלי. אבל זה הכלים הלוגיים, אני חושף את זה שיש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית בזה שיש אלוקים, כמו שיש לי איזושהי אינטואיציה ראשונית בכלי ההכרה והאינדוקציה שלי, כמו שיש לי אמונה בכלי האנלוגיה שלי, כמו שיש לי אמונה בהמון המון דברים שנמצאים בתוך הכספת שבתוכי, שהלוגיקה יכולה בסך הכל לעזור לי לגלות אותה. ולכן נדמה לי שהאמונה לא מילה ששייכת למשפחה של ידיעה, אינטואיציה, שכל, ולא במשפחה אחרת. זה לא נכון לספקת במשפחת הרגש, החוויה, יכולות שמאמונה נגזרים רגשות וחוויות וכו'. אבל הטענה המזוקקת של האמונה, אני מאמין שיש אלוקים, זו טענה שבעובדה. וכשתוקפים אותי ואומרים, רגע, מי אמר לך, ראית אותו? אז באותה מידה אני יכול לשאול, מי אמר לך שמור לך מתעצה נכון, ראית אותו? אלא מה? אתה מסיק מסקנות מתוך ניסויים שאתה עשית. גם אני מסיק מסקנות מתוך ניסויים שאתה עשיתי, ואני לא חושב שזה שונה. אותה אינטואיציה ראשונית שעליה אני מדבר, אותו אמון שיש לי בהנחות היסוד שלי, זה מה שאני קורא אמונה, לא שום דבר אחר. עכשיו עוד הערה אחרונה, כי הזמן נגמר, אחרי זה אפשר לדבר אם תרצו. פה זה כבר באמת יותר במישור החינוכי. אני נתקלתי בהרבה מאוד אנשים, כל מיני סוגים ונגזרים וכו', שהגיעו אליי באיזה וידוי חושפני ואמרו לי, תשמע, האמת, עם כל הקפוטה והדעת והכובע והפייס החביבים, אני לא באמת מאמין, לא מאמין בכלל. הרבה כאלה פגשתי. ובחלק גדול ניסיתי לשאול אותם, למה אתה מגיע למסקנה שאתה לא מאמין? מה? למה? בוא תסביר, תנסה להסביר איך הבחנת את הדבר הזה בתוך עצמך. לא, תראו, אין הוכחה לשום דבר. אתה יכול להגיד כך, אתה יכול להגיד אחרת. אין באמת הוכחה, הוכחות אפשר לפקפק בהן. גם הטובות שבהן הן ודאי לא הוכחות במובן הלוגי החמור. גם במובן הלוגי החמור, כמו שאני קודם, לא יעשה יותר מאשר לחשוף משהו שאני כבר הנחתי אותו מראש. ואז אני אומר להם, שיכול להיות שיש פה איזושהי טעות בציפיות שלך, או טעות בהגדרות המושגיות שלך. בגלל שאתה חונכת, ואולי גם אני, אולי רבים מכם גם, חונכו על זה שהאמונה חייבת להיות משהו מוחלט. מישהו פה קודם גם אמר, 99% אז זה לא נכון. בעיניי זה לא נכון. שום דבר הוא לא מוחלט, בעולם שלי לפחות. ואני חוזר למצורה שבה פתחתי את השיעור הראשון. הכן, שאתה פתחתי את השיעור הראשון. הפחד הנוראי הזה מפני נקודות הספק הוא פחד לא מוצדק. אותה נקודת ספק שיש לי ביחס לחוק הגרביטציה, וכשאני עולה על מטוס, מי אמר שזה יעבוד, אולי החוקים האלה לא נכונים ובפעם הבאה הם לא יעבדו, או כל מיני דברים כאלה, קיים את זה בהקשר הזה, אני בן אדם. ואני כבן אדם לא כל יכול כמו הקדוש ברוך הוא, ואני כפוף למגבלות הלוגיות והמחשבתיות שלי. ואני כבן אדם, יש לי את הכלים שלי להסיק מסקנות, ויכול להיות שהמסקנות שלי שגויות, כבר היה בעבר, מצאתי בעבר מסקנות שלי שהתבררו לי כשגויות. גם המסקנה הזאת יכולה להיות שגויה. אז מה זה אומר? שאני לא מאמין? מה פתאום? זה רק אומר שאני מאמין בזה כמו שאני מאמין בחוק הגרביטציה. וכמו שחוק הגרביטציה עקרונית יכול להתברר לי למרות שלא סביר בעיניי, ויכול להתברר לי מחר שהוא שגוי, אולי גם זה יכול להתברר כשגוי. התחושה הזאת שאמונה חייבת להיות כרוכה בוודאות, בעיניי לא רק שהיא לא נכונה, זה ברור שהיא לא נכונה, אבל היא גם הרסנית. היא הרסנית כי היא מוליכה את האנשים אחד לשני. היא מוליכה את האנשים לתחושה שאם זה לא ודאי, אז אני מרמה את עצמי, אז אני לא באמת מאמין. ואנשים לא מצליחים להשתחרר מהחינוך הקלוקל הזה שאמונה חייבת להיות ודאות. ואכן אני אומר, המטבע שאתה ניסיתי להציג בשני שיעורים האלה לשני צדדים. הצד האחד הוא שלא נכון לקרוך אמונה עם ודאות. כמו כל ידיעה אחרת, אין לנו שום ידיעה שהיא ודאית. גם למה שאני רואה, זה לא ודאי, ודאי. זה לא תמיד יכול להיות פאטה מורגנית. אבל מצד שני, גם הצד השני לא נכון.
זה לא נכון שכל מה שיש לי בו איזשהו ספק, שהוא לא בדעי, אני שם דוגמטיות לאמת הזה. רגש, שם דוגמטיות, איך לא תקראו לזה. גם זה לא נכון. זאת בדיוק המסקנה שאני רוצה לפחות להעביר כאן, את מצבי... אני יכול לשאול שאלה בעוד שאלות בקור.
כן. אני שאלת, אולי לא אכלת.
זה יהיה כמעט ודאי.
כל אלה שאכלו בו הבוקר, שאכלו
בפרק. כן, זה יהיה כמעט ודאי. מישהו יאפנט אותך וישכנע אותך שאכלת ארוחת בוקר למרות שלא אכלת, אתה תהיה משוכנע שאכלת ארוחת בוקר.
רגע, שואלת, יש לך את זה מחשיב לאכילה, שאינה אגב, או ש... יש
שאנחנו מדברים עכשיו,
זה לא
ודאי, סליחה.
כי אין שום דבר
ודאי.
זה לא
ודאי.
זה
שמוכן
לאחד
צהריים
הוא
נתן. למה? שום דבר לא ודאי באופן מוחלט. אני רק אומר שמצד אחד צריך להיזהר ולא להגיד שזה ודאי, כי זה פשוט לא נכון בעיניי. מצד שני...
אותו אחד שבא,
אותו אחד שבא, אותו אחד שבא אליך. עד אלו שבא אליך. זה סוג הדברים שאני שואל אותו, ואני מנסה להוביל אותו למשכנה שגם זה לא ודאי מצד אחד, אבל מצד שני הוא לא עדיין עובדים בבטחים. אז לכן אני אין סיבה להביא לספק באמונה שלו. אני אומר, מצב הביניים הזה שאתה מבין קדמי... אני חושב
שחסרה לנו איזה מילה איך להגביל את ה... גם הוא שבא ואיזה בא, יש מילה שמחרום מבא ואיזה.
תקרא לזה סביר, קביל, סביר מאוד, קביל מאוד, לא יודע מה, ודאי פה כל פרקטיקות פרקטיקות.
אני מסכים. מה? אותו אחד שבא יותר מקובה. אתה מסכים שסביר שבא אליך?
חלק מהם מסכימים, וחלק לא.
סביר שיש אלוהים, אבל זה לא
בא לזה? לא, זה מה שאני מנסה לראות. אם הוא שייך לאלה שסביר שיש אלוהים, אבל הוא חושב משום מה שאמונה זה רק בדעות, אז אני מנסה בדיוק להראות לו את זה. זאת אומרת ש... מה, סבירות זה בסדר גמור. אל תתאכזב מזה שאתה לא נמצא ברמפה של המאה אחוז. אבל לפעמים באמת אני לוקח אותו עם הכלי הזה, ואז הוא אומר לי לא, אני גם את זה לא מקבל. ואז הוא באמת שחקן מוחלט, אבל כמו שאמרתי קודם, שחקן מוחלט באמת זה מעל אותי. מה תגיד לשחקן מוחלט? אני רק חושב שרוב האנשים לא באמת שחקנים מוחלטים. תראו לי את הראשון שיופתע מהניסוי שיפול פה על הקו הזה, שיגיד לי שהוא מופתע. הכל לא באמת מופתע, ביניהם. לכן אם הוא ישר עם עצמו, אז הוא יבין, אני חושב שכמעט כולם כאלה, או כולם כאלה, שהדבר הזה הוא סביר בעיניו. סביר זה לא ודאי, אבל מצד שני סביר גם הוא קביל. לא להיות כמו הנער שאומר שאם זה לא ודאי, אם אין הוכחה, אז זה לא נכון. כיוון שאם זה ככה, אז שום דבר לא קביל. הטענה שלי שזה קביל כמו טענות מדעיות, כמו כל טענה אחרת שאני אומר על העולם. זה הכל. עכשיו עוד הערה האחרונה, בגלל השאלה של יוני שהייתה בזבור לשלשום, זה לא אומר שכל האינטואיציות שלי נמצאות באותה רמת ודאות. יש פה ספקטרום שלם. נכון, דברנו בנפש לאחד כולי. יש דברים שלגביהם הוודאות שלי מאוד גבוהה. יש דברים שבהם הוודאות שלי פחות גבוהה. זה לא אומר שהוודאות שלי בזה, שאני רואה אותו עכשיו פה, היא כמו הוודאות שלא יודע מה, שכל התאורים באפריקה יש להם ארבעה רגליים. כמו שגם בזה אני די משוכנע. יש הבדל, או בוודאות שלי בזה ששתי, בין שתי נקודות עובר הקו ישר אחד. גם לזה אין הוכחה, זאת גם אקסיומה, מאיפה אני יודע אותה? מהאינטואיציה שלי, נכון. אבל מידת הוודאות שלי באינטואיציה הזאת היא מאוד גבוהה, מאוד גבוהה. בסדר? אז גם זה כשל מאוד נפוץ, אחרי שאני מדבר עם אנשים, הרבה פעמים אני מגלה שהם חושבים שאם זה ככה, אז כל מה שבא לי לחשוב שהוא נכון, אז הוא 100% נכון. או לפחות כמו 100% נכון. יש רמות שונות של סבירות, העולם הרבה יותר מסובך. יש רמות שונות של סבירות, כל מה שעשיתי פה לטעון, זה לא לטעון שהאמונה היא נורא סבירה. את זה טענתי בקטע של ההוכחה של טיילו. אבל המסר היותר יסודי שלי אומר, שזה שהאמונה היא לא ודאית ולא סיבה לקרות אותה. זאת הטענה שלי. בסדר? משהו אחר. עכשיו אפשר להתפקח עד כמה היא סבירה או לא סבירה. אבל הרבה פעמים התחושה היא שאני דוחה את האמונה כי אין לי הוכחה עבורה. הטענה שלי שאומרת שזה שאין לי הוכחה למשהו זה לא סיבה מספיקה כדי לדחות את זה. לא, אז כמה הוא סביר בעיניי? יותר מזה, כל הוכחה למשהו גם היא מבוססת על הנחות שהאמונה שלי בהן מבוססת על אינטואיציה. זאת אומרת, הכל מתחיל ונגמר באינטואיציה. לוגיקה זה לא אלטרנטיבה לאינטואיציה. הלוגיקה תצליח להוציא מתוך האינטואיציות שלי את המידע שחבוי בהן. לא להוסיף לי מידע חדש. לכן בעצם כל המידע, אם אני חוזר לשאלה שאתה שאלתי, כל המידע שאותו אנחנו צוברים באמצעים אינטואיטיביים. לוגיקה ודדוקציה זה רק אמצעים לברר את המידע שכבר אנחנו יודעים. הדרך לצבור מידע זה תמיד באמצעים אינטואיטיביים. אוקיי? אוקיי, עכשיו אפשר לדבר...